לומר כמה דברים בענייני ברכות. לא. כידוע, ההלכה היא אם בירך על פרי שברכתו בורא פרי העץ, טעה וברך עליו בורא פרי האדמה, יצא את ברכתו. זו משנה במסכת ברכות דף מ', בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה, יצא. למה? גם העץ צומח מהאדמה. הוא לא אמר שקר, שקר להפך, בירך על פרי אדמה, בירך עליו בורא פרי העץ, הוא שקר בברכתו, זה לא עת, לכן לא יצא. חייב לחזור לברך, ברך פרי האדמה. זו היה משנה בברכות. כל הפוסקים פסקו כמו המשנה הזאת. ברך על העת, ברך פרי האדמה, יצא. ברך על פרי האדמה, ברך פרי העת, לא יצא. הטעם הוא פשוט. אף על פי כן. יש נוסחה בהרמב״ם, אם בירך על פירות העידן בורא פרי האדמה, לא יצא. וזה דבר שהוא נדיר, הרמב״ם לבדו. כל הפסקים כולם פסקו להפך. הריף, הראש, רבינו שהיה מקרני, האור זרוע, הרבי יער, רבי העזרי, כל הפסקים. הרמב״ם נשאר לבדו שהוא סובר שלא יצא, וגם ההסבר קשה מאוד. מרן בקסם משנה כתב, אמנם נכון הנוסחה בספרים שלפנינו כתוב לא יצא, אבל מצאתי נוסחה בדברי הרמב״ם שכתוב יצא, ונראה לי שיהיה הנוסחה הנכונה בדברי הרמב״ם. זה השיר אותו יחידי נגד כל הפוסקים. לכן אומר, נראה לי יותר שהנוסחה הנכונה היא כמו שמצאתי, שכתוב שם יצא. במקום לא יצא, כתוב יצא. היה גאון אחד, סמוך לדורו של מרן, רבי שלמה עדני. יש לו ספר מלאכת שלמה על המשניות. הוא כותב, הוא בא לידי ספר שכתב אותו הרמב״ם, והגיע אותו. הספר הזה בא אליי מחלב, ארם צובה. ושם כתוב, ברך הפירות האילן, בורא פרי האדמה, יצא. וצדק מרן הכסף משנה שכתב, שזוהי הנוסחה הנכונה. אחרי שיש לנו עדות כזאת, בוודאי שיותר נכון, להשוות את הרמב״ם לכל הפוסקים כולם. מה נפקא מינה? אם יש לאדם פרי שהוא מסופק, מברכים עליו עץ ואדמה, חתם מרן בשולחן ערוך, מרן בשולחן ערוך, הוא ראה כבר, כתב קסם משנה כבר לפני כן, ולכן כתב, אם יש לו פרי שהוא מסופק, אם זה עץ ואדמה, יברך אדמה לכתחילה. למה? הלוא גם הרמב"ם מודה לכל הפוסקים שברך בדיעבד בורא פרי האדמה, יצא. אז יש לך ספק אם זה עץ ואדמה, עדיף שתברך בורא פרי האדמה. זאת אומרת, ואין לברך שהכל, נגיד שברך שהכל על הכל יצא, לא כך. ויש ברכת בורא פרי האדמה יותר ברורה, יותר מבוררת. אתה תופס מין אחד, אתה קורא אותו פרי האדמה. שהכל, הכל דברים שבעולם, זה לא כל כך שבח לקדוש ברוך הוא. כשאתה מדבר דבר שהוא פרטי, הכל דבר תברך עליו, זה בורא פרי האדמה, זה בורא פרי האדמה. זה יותר שבח לבורא תברך שברא הרבה מינים. אם אתה אומר שהכל על הכל, זה ברך מעם הארץ. לכן רק בדיעבד ברך על הכל שהכל יצא. אבל לך תחלה לברור, כשיש לנו לברור, או שהכל או בורא פרי האדמה. בורא פרי האדמה יותר ברכה מבוררת, עדיף לברך בורא פרי האדמה מאשר שהכל. זו הסבר שדברי מרן בשולחן ערוך סימן ר"ו. זה
عملت شغل حسن شديد، عملت شغل حسن شديد في قصر المقام اسمه أبيون.
יש בספר עולת תמיד, כנראה שהוא לא ראה מה שכתוב בכסף משנה, והוא כתב, אם יש לך פרי שיש בו ספק אם צריך לברך בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, אף אף אישו בשולחן ערוך כתב שברכו בורא פרי האדמה, לי נראה שברכו שהכל. למה? בפני שהוא חושש לסברת הרמב״ם, כיוון שהרמב״ם כותב שהמברך על בורא פרי העץ בורא פרי האדמה לא יצא, צריכים לחוש את דבריו. למה לא נלך תחילה לברך בורא פרי האדמה ששנוי בספק? לברך שהכל. זה דבריו של עולת תמיד. אותו דבר כותב בחיים בן עטר בספר ראשון לציון, גם כן כותב אותו דבר. כיוון שדעת הרמב״ם שהכל, צריך לברך שהכל, אז צריך לברך שהכל. למה? אולי מברך בורא פרי האדמה לא יצא איזו חובתו, לכן עדיף לברך שהכל. הרב חידה בבקר סייך דחה דברי הרב ראשון לציון, אמר מאחר שמרן בכסף משנה ברר סברתו של הרמב״ם, שגם הוא סובר שבדיעבד נברך על פרי העץ בורא פרי האדמה יצא, אין לנו לבודד את הרמב״ם, זה אמר שזו הנוסחה הנכונה, לכן עדיף שיברך בורא פרי האדמה שהיא ברכה מבוררת. לכן כל פרי שיש לך ספק אם יברך עליו עץ או אדמה, יברך עליו אדמה, לא יברך שהכל. וזו ברכה ברורה, כמו שאמרנו, יש לך הרבה מילים. למה באמת רבותינו חלפו בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, ושהכל? יגידו שהכל על הכל ונגמרו. אלא זה שהוא זה בגמרא, בברכות דף מ', מהפסוק. ברוך השם יום יום יעמוס לנו, כל יום ויום תן לו נעים ברכותיו. זאת אומרת, אם יש לך ראש חודש, תגידו על ידי אבו, נעים ברכותיו. יש לך שבת, תגידו נעים ברכותיו. יש לך יום טוב, תגיד נעים ברכותיו. לא תעשה תפילות שכל השנה כולה אחידה, אלא כל יום היום תתנו נעים ברכותיו. זה שבח לקדוש ברוך הוא. אותו דבר, גם בעניין הפירות, תן לכל פרי ופרי נעים ברכותיו. אם זה עץ, תגיד בורא פרי העץ. אדמה, מה יש? תגיד שהכל עד הכל יצא. לא, זה נותן לברר את הברכה שלך. זה יותר חשוב. לכן, לפיך, למעשה, צריכים לבסוף כהאומרים, שאם ברך על העץ, הפרי עץ, ברך בורא פרי האדמה, יצא. אם יש לך ספק, תברך בורא פרי האדמה. לכן, הקשוי הזה, קשוי. זה, ברכים עליו, אתם יודעים מה זה, כמו בוטנים, עגולות, ככה, חצי העגולה. חצי גורם עגולה. כן? מה מברכים עליו? יש בו ספק. מה ספק? אומנם הוא פרי, הוא גדל על אילן, אבל לוקחים את הפרי עצמו לתעשייה, זה כמו איזה פטמת כזאת שיש בה אתרוג, מוציאים אותה, קולים אותה, וזהו הקשוי הזה. אז מה מברכים עליו? יש אומרים, כיוון שעקר נטיעת האילן בשביל צורך הפרי, לא בשביל הקשוי הזה, לכן צריך לברך עליו בורא פרי האדמה. ויש אומרים לא, עד רבה, זה עקר המטרה של הנטיעה של האילן הזה בשביל צורך החשוב. השעה זה לא כל כך פרח חשוב, תלחים אותו לתעשייה. יש בזה חדוק הדעות. לדינה מה צריכים לעשות? יש לך ספק, אם עץ או אדמה, תברך אדמה. לכן כל כרוצה בזה. כל דבר שאתה מסופק, צריך לברך בורא פרי האדמה, שאם ברך בורא פרי האדמה על העץ, יצא. כמו שסיכמנו שגם הרמב״ם כבר מסכים לדבר הזה. וכך מעיד בגודלו כמו שאמרנו, מלאכת שלמה, של הרב בשלמה עדני, בא לידי כתב יד של הרמב״ם מחלב, מהרם טובה, וכתוב שם מה יצא. אני כתב למה נעשות לנו מחלוקות סתם. על עץ הבננה יש מחלוקת, מברכים עליו עץ ואדמה. שולחן ערוך כתב בקיצור, על הבננות מברך בורא פרי האדמה. קוראים את זה בערבי מוז, בננה זה מוז. וכתוב בשולחן ערוך על מוזש מברך בורא פרי אדמה. יש הרבה לא מבינים מה זה מוזש. זה לא מוז שכותבים אותו בערבי, זה כוונה בננה. אז כאילו פסק מרן בפירוש על בננה מברך בורא פרי אדמה. אבל זה שלום ומחלוק. וזה יוסף כתב כלל, מה נקרא שמו עץ, מה שמו אדמה, הוא מדבר בזה. אז נביא בשם הגאונים, כל פרי שהוא לא גדל על ידי, שגזע שלו מוצאים ממנו פירות, אלא מהשרשים שלו. כלומר, לא צריך אמנם נטוע אותו בכל שנה. פעם אחת נוטעים אותו ודי. אבל זה חוזר ומתייבש, ושוב חוזר מהשרשים שלו, חוזר וגדל מהשרשים שלו. זה בדיוק העניין של בננה. הגזע אין לו גזע חזק, שנשאר ככה הגזע שלו קיים, אלא אחר כך הולך להתייבש, וחוזר עוד פעם וצומח מהשרשים שלו. מזה יוצא הבננות האלה. לדעת הגאונים, צריך לברך בורך פרי האדמה. אבל רבנו יצחק בעל התוספות חולק על זה. אני לא צריך לברך בורך פרי האדמה. לדינה, פסק מרן כדעת הגאונים. וניח לאחר של רבנו יצחק. כותבים האחרונים, בדיעבד עם אחד פעם, בירך על הבננה בורא פרי העץ, יצא. למה? להצליח אותו לחזור עוד פעם לברך, חושבים לברכה לבטלה, לפי דעתו של רבנו יצחק, הוא יצא איזה חובתו. אז תצליח אותו לחזור עוד פעם לברך? לא. אבל, בתחילה, מה מברכים? בורא פרי האדמה. שכל עפי הפסק שפסק מרן, שכל פרי שיש בו ספק אם הוא עץ או אדמה, מברכים בורא פרי האדמה. לכן פשט העולם, פשט מנהג העולם, לברך על הבננות ובורך פרי האדמה. במקרה שאחד טעה וברך בורך פרי העץ, זה כדעתו של רבנו יצחק בעל התוספות, לא מצליחים אותו שיחזור לברך, כדי לחוש ספק ולחוות להקל. יש חשש ברכה לבטלה, שאלה תעשה, ויכול לאכול את הבננה, עשה לך ברכה לבורך פרי העץ. הבעיה שיש, זה לא רק עניין של ברכה. אם אתה אומר שהבננה הזאת יעץ, אז צריך נהוג שנות עולם, שלוש שנים אסור לאכול מזה, שלוש שנים עריינים לא יאכל, זה אסור להנאה. אבל אם תאמר שזה אדמה, אדמה אין בו עולם, אין בו דין עולם. המנהג פשוט לא חושב בדין עולם. תקף בשנה הראשונה, בשנה השנה, הוא צומח יפה, תקף הם מחלקים אותו ואוכלים אותו. אף אחד לא חושש לעולם. פשוט מאוד, מפני שהסברה של הגאונים היא יותר יציבה, יותר נכונה. הם נותנים ואומרים, צריך להישאר גזע קיים. זה נקרא שמו עץ. אם יש גזע קיים, והפירות יוצאים מהעדים שלו, זה נקרא שמו עץ. אבל זה שכולו מתייבש, ואחר כך צומח עוד פעם מהשרשים שלו. לכן אומרים שזה אדמה. לפיך גם דין עובלן הוא לא הגיבו. הצריע בך. אם אתה אומר שזה אדמה, אין בו עולה. ומעשים בכל יום, אף אחד מחשש לעולה. אלא מה הוכחים אותו אפילו בשנה הראשונה. לכן מכאן היה לסברת הגאונים, שהולכים אחרי סברת הגאונים. ואחר כיסן, דין עניין של הברכות דבר מיוחד, שחושים מאוד לעניין ספק ברכה לבטלה. אפילו במקום רוב הפוסקים אומרים, צריך לברך. ומאות פוסקים אומרים, לא צריך לברך, חושים למאות הפוסקים. בכל הסברות כולם, אנחנו תמיד, בכל הדינים, ענייני איסור והיתר, אחרי רבים להטות. למרות שזה לא דין תורה אחרי רבים להטות ממש, כי דין תורה מדבר אחרי רבים להטות בדיינים שיושבים יחד, ממתיקים סוד, כל אחד ואחד אומר את טעמו ונימוקו, אם יש מחלוקת, הולכים תמיד אחרי הרוב. לא חושבים בסברה של מיעוט. למה? אחרי שכל אחד ואחד שמע דברי חברו, הקשיב והאזין לדבריו, וראה שדבריו לא נכונים. נשאר עומד בדעתו. אז לכן הרוב הזה הוא רוב יתים. לא כן רוב שאנחנו בודקים בספרי הפוסקים. ורואים, יש חלק אומרים כך וחלק אומרים כך. והרוב אומרים כך וכך. הרוב הזה הוא לא רוב דאורייתא. כי לא התווכחו פנים ופנים. יכול להיות, אם הרוב היה שומע דעת המיעוט, מאזין לדבריהם, שומע את נימוקיהם, יכול להיות שהיה חוזר בו. דברי חכמים, תמיד החכמים, הם מודים על האמת. לא כל אחד עושה, יש לו אינטרס להעמיד את דעתו. לא? אחרי שהוא שומע דעת אחרת, ומקשיב אליה ורואה שהדברים נכונים ומסברים יותר, אז הוא מבטל את דעתו. ולכן כשהם פנים בפנים, אני מתראה, עמדו שניים בדעה אחת, ואחד בדעה אחת. והם שמעו את דבריו של המאמין, ולא קבלו אותם. לכן אנחנו מאמינים בדברי הרוב יותר מהמאמין. אז זה אמרה התורה, חבר בן דעת. אפילו בדיני נפשות. יש 23 שנה, זה גדולה. יושבים כולם בדלים אחד לעמת השני. אם הרוב אומרים שהוא חייב סקילה, חייב סקילה. אפילו המיעוט הוא פותר אותו לגמרי. מוציאו אותו זכאי. לא שמעים המיעוט. טובה שהתווכחו יותר. שמעו כל אחד אחד ממוקו של חברו. ולא הודו לסברת המיעוט. הרוב הוא קובע. ואוכל בספרי הפוסקים שכל אחד כתב לעצמו את הספר. הוא לא יודע ממחבריו. זה גם בנימוק של אותם שהם רצו לחלוק עליו. הוא לא ידע מהם. כל אחד כתב מה שלא ידע, בספר שלו. לכן זה לא רוב דאורייתא. בכל זאת אנחנו ממשיכים לומר, כיוון שהרוב ככה אומרים, כך יותר מסיבה כדבריהם. אז זה דבר שהוא דין דאורייתא. בעניין ספק ברכות להשם, חושים לסברת המיעוט, גם כשיש רוב הפוסקים אומרים צריך לברך, אם יש מיעוט אומרים לא צריך לברך, ספק ברכות להשם. זה אחד שלום כפי שכתבו האחרונים, שלמרות שבכל הפוסקים, אנחנו קיבלנו דעת מרן, מה שכותב מרן בשולחן ערוך, זה יציב ויכול וקיים, נגמר. בעניינים הרכות לא כך. אם יש פוסקים חופים על מרן, חושים לדעת הפוסקים, אומרים, ספק ברכות להקל. ברבר. שבע תעשה עדיף. למה? מחומרת סור לא תישא השם, שם אלוהיך לשם, כי המברך ברכה שאין הצריכה, עובר משום לא תישא השם, שם אלוהיך לשם. כך הגמרא אומרת ברכות דרכם בלגימן. לדעת הרמב״ם, באמת תחל, זה עובר עליו וחיה מלכות. לא סמך וערמן מהפסוק הזה. חולק על דעת התוספות במסכת ראש השנה, דווקא מדגימן, שהם אומרים לא, זה אסמכתא בעלמא. האיסור הזה הוא מדרבנן, כי פירוש לא תשא שם משה מלך על השאר, סתם אומר שם משה הקדוש ברוך הוא. לא אומר ברכה, לא אומר שום דבר. אבל אומר ברכה, כפי שהברכה היא לא נכונה. לא, הרכה בבטלה. אף אחד כן, כבר שאמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זה לא עובר מהתורה, זה רק אסור מדרבנן. כך סברת התוספות. הרמב״ם בסברתה, אומר לא, זה לאו דאורייתא. הרמב״ם לא יחידי בזה, כי יש הרבה מהגאונים שכתבו את זה במפורש. רצמח גאון, רבי גאון, רפלטוי גאון, כמה גאונים שכתבו גם כן בפירוש, חיה מלכות. ושברך ברכה לבטלה, חיה מלכות. לכן חושים אנחנו בסברה הזאת. שהיא סברה חמורה מאוד, הגמרא, במסכת שבועות דף נ"ט אומרת, כמה חמור הפסוק הזה, לא תשא השם השם אלוהיך לשווא, שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא את הפסוק הזה, מזעזע כל העולם כולו. בשעה שאמר לא ילך אלוהים אחרים, לא מזעזע. בשעה שאמר לא תרצח אותנו, לא מזעזע. לא תשא השם השם אלוהיך לשווא, כל העולם כולו מזעזע. הרי לך חומרת האסור הזה. לכן כתוב במסכת יומא דף ו, עוון שיש בו כרת, יום הכיפורים לא מכפר. עד שיבוא עליו ייסורים, שנאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. ומי שעובר על נטישת השם השם אלוהיך לשווא, אף על פי שאין בו כרת, יבוא מיתת בדין, רק מלכות. אף על פי כן לא נמחל לו. זה נוסף באיסורי כרת. עד כדי כך חושים בפסוק הזה. לכן לא קיבלנו עלינו סברת מרן בדיני ברכות. כשמרן אומר צריך לברך, ואחרים אומרים לא צריך לברך, אפילו שהאחרים הם מיעוטים, מיעוט. מרן פסק לדעת הרוב, חושים בסברת המיעוט. ספק ברכות להקל, לא מברכים. לכן כל כך אנחנו מחמירים בדין שברכה לבטלה. עכשיו בעניין הזה של הבננות, נגיד זה מחלוקת. חלק אומרים, יש בזה דין עולה, זה פרי עץ. ויש אומרים, דעת הגאונים, לא. שזה פרי אדמה, ואם ואין בו גזע, שיוצא הפירות יוצאים מהעלים. אנחנו הולכים אחרי דעת הגאונים. פוסקים, מברכים בורא פרי אדמה. וגם לגבי העולה, סור עולה, לא נוהגים בו דין עולה. למה אחרי רבים לעצור. בכל זאת, בדיעבד, שטעה וברך בורא פרי העץ, שזו ידעתו של רבינו יצחק בעל התוספות, אומרים לו יצא, לא תחזור לברך עוד פעם. אבל אמר, אם אנחנו בדין עורלה, אז אנחנו אחרי סברת הגאונים, ולא נוהג עורלה. אז למה זה שברך בורך להעץ את העמלו שיצא, חשובה ברכות שניה. לכן לא מצליחים לכתוב שחזור לברך עוד פעם עורך פרי האדמה. וכן בכל דבר שיש בו ספק. בעיני ברכות תמיד חושבים בספרת המיעוט. ונגד מרן, כאילו שנגד מרן. ופני שעניין ברכות זה דבר חמור ביותר. לפיכך, כל דבר שיש בו ספק, עץ או אדמה, פוסקים אנחנו, תדעת כל הפוסקים, כמעט לא יוצא מן הכלל, אפילו ספרת הרמב״ם, בררנו שגם הוא מודה בספרת כל הפוסקים, שאם בירך על פרי עץ בורק לאדמה, יצא, ולא מצליחים אותו לחזור עוד פעם. ולכן פרי שיש בו ספק, אם לברך עליו עץ ולברך אדמה, מה מברך? בורק לאדמה. לא יברך שהכל יהיה בדברו, שזו ברכה שאינה מבוררת, בספק. לכן עדיף לברר אותה. יין מברכים עליו עורך לילדים. יין מבושל, יש מחלוקת גדולה בפוסקים. חלק אומרים צריך לברך שהכל נהיה בדברו, ואילו בשל אותו יצא הדבר מכוחו. בשל זה כל כך רציח אותו כל כך עד שנתמעט, זה נקרא שמו יין מבושל. לכן אין בו תוקף של יין, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. וחלק חוקים, לא, צריך לברך, בורך להגיד. לא הפסידה הברכה שלו, בשביל שירתיחו אותו. זה מחלוקת. באמת, בדיני יין נסך, בדיני יין נסך, כתוב יין מבושל, אם נגע בו גוי, לא מנסה. שירתיחו אותו יפה, אז נגע בו גוי, זה יין מבושל. לא ראו לנסך אותו על גבי המזבח. גם הם לא מנסחים יין נסך, מנסחים רק יין חי. נסך שחר להשם, מה זה שחר? מנסחים שחר? הכוון יין שמשקר. והבוקר אם בשל אותו, זה פסול, מנסך אותו על גבי המזבח. וגם אצלם בדינם, להבדיל, גם הם לא מנסחים יין שהוא מבושל. לפי כך גוי שנגע ביין מבושל, לא מנסח אותו. לכן זה עכשיו בזמננו, יש בעיה. כל העיינות היום מפסטרים אותם, מטחים אותם עד 80 מעלות. כן, לכאורה, כמה שזה יין מבושל, יש בזה מחלוקת. יש אומרים שאיך הברך בורך להגיעים, ויש אומרים שהכל נהיה בדברו. והמעשים בכל יום, אנחנו עושים יין בפוסטר, מברכים עליה, בורך להגיעים. מה, למה זה צריך להיות כך? הלא, אתה אומר שבזה ספק. התשובה אתה. כל דבר שאנחנו אומרים ספק ברכות להקל, הכוונה שאם אתה תעשה כמו הסברה השנייה, יהיה ברכה לברכה. כאן ביין, שהוא יין אמיתי, אבל רק מפוסטר, מבושל. אפילו מי שאומר, צריך לברך על זה שהכל נהיה בדברו, הוא מודה שאם ברך על הבורך והגפן, יצא. למה? הוא לא שקר בברכתו. שכר זה לא פרי הגפן, לא פרי ענבים, מה זה גפן? מכל אשר יעשים בפרי הגפן, זה ענבים, וזה מענבים עושה. אתה לא יכול לומר שזה שקר, ולא הוציא שקר בפסילו. לכן אפילו מישהו אומר שהכל, כמונה לחתחילה צריך לברך שהכל. אבל מודה הוא שאם בירך בורא פרי הענב יצא, לכן בורא פרי הגפן יצא, לכן אין בזה סדק ברכות להקל. לכן פשט המנהג, כולם מברכים בורך להגיד. אפילו שזה מפוסטר. דרך כלל הפסטור מגיע ל-70-80 מעלות. אם היו עושים 100 מעלות, זה היה דבר יותר ברור שזה נקרא שמו יין מבושל. כי הפוסקים אומרים, מה זה גדר יין מבושל? צריך שיתמעט. על ידי הבישול שלו מתעדה ומתמעט על ידי הרציחה הזאת. כאן היין הזה הוא לא מתמעט, הוא סגור כשמרתחים אותו לפסטר אותו נזיעה שעודה חוזרת ויורדת אצלו, אז זה לא מתמעט, לכן יש בו קצת בעיה. וגם הפסטור לא מגיע יותר מ-80 מעלות. רק שביקרנו בכרמל מזרחי, ביקרי כרמל מזרחי, וראינו את זה. קודם היה 70 מעלות היו עושים. ורצו שנתן להם מכשר, שנכתוב שהיין הזה לא אין בו תורת ניסוך. כלומר, שאם נגע בו גוי, אז לא, לא, לא פוסל אותו. להכשיר דבר בשביל חוץ לארץ זה חשוב מאוד. כי שם הכל בטבע לאון, כל העולמות, מביאים מרצרים. מי המרצרים? גויים. והם מוזגים את היינות לאורחים. כן, אם זה תאמר שזה אין בו יין נסך, זה חשוב מאוד. לכן ביקשו לתת להם בחיל הזה. אני שרף לתת להם מחשב כזה. יש שאומרים שיקות 100 מעלות. יש הכופרים, הכולל ופשורים. זה דבר פשוט. רק ביקשתי מהם, תעשו 80 מעלות. ואני אחר כך אני אשקול, אם יוצא לכם מחשב כזה. הם עשו 80 מעלות. בדקנו עוד פעם, ראים שעשו 80 מעלות. אף על פי כן, נמנעתי מלתת להם מחשב כזה. שם לחוץ לארץ, המלצרים נוצרים. לא ערבים, ויש הבדל בין נוצרי ובין ערבי. צריך לצאת בשולחן ערוך. הנוצרים עובדים עבודה זרה. הייחוד שלהם, ייחוד של פוטפלות. מה שאין כן ערבים, הייחוד שלהם הם בודופי. הם מאמינים שהשם אחד, שמו אחד. רק יש להם שגאון שאומרים, אותו המשוגע היה נביא. זה מה שאומרים. אבל הנוצרים, הייחוד שלהם יש בודופי. לכן, כותב הרמב״ם, דין הנוצרים כעובדי עבודה זרה. דין הערבים אינם עובדי עבודה זרה. מה יש ביניהם? נוצרי שנגע ביין, מנסח אותו שיהיה אסול בהנאה. אסול למכור את היין הזה. לא רק לשתות אותו אסול. למה זה כמו יין נסך. יין נסך אסול בהנאה. זה נקרא שמו כאילו יין נסך. מה זה נסך? לוקחים את היין, מנסחים אותו לעבודה זרה. ככה בידיים. להבדיל כמו שהיו עושים במזבח. יין נסך אמיתי, זה עשו מהתורה והנאה. באו חכמים וגזרו היין שנגע בו גוי נוצרי, שיהיה אסור בהנאה. זה רבנן. טוב, אבל הכופנים אסור בהנאה. אבל ערבי שנגע ביין שלנו, אסור בשתייה, מותר בהנאה. יכול למכור אותו לגויים. אם נגע בו גוי, לא ישתה אותו, אז למכור אותו לגוי, זה מותר. הרי שיש הפרש בין נוצרי ובין ערבי. גם יש נפקה מנהלי מעשה. אם בא נוצרי ולקח בחבוק של היין, למזג אותו. בשביל לתת את זה ליהודי, שישתה את זה. אפילו בדיעבד אסור לשתות את היין שיצא מהבקבוק, לא רק אותו היין שנכנס בתוך הכוס, גם מה שנשאר בתוך הבקבוק אסור. למה? זה ניצוק. מה זה ניצוק? הוא מוזג, אז מחבר אותו הכלוח ששופך אותו לכוס, זה מחבר את הכוס עם הבקבוק. כמה שמה שיצא בחוץ אסור, גם מה שנשאר בתוך הבקבוק אסור. הכל אסור. ואילו ערבי לא כך. ערבי שלקח בחוק יעין, זה מזג בין עצמו, בין חברו, מזג את זה בתוך הכוס. מה שיצא בתוך הכוס, אפילו לא נגע ביד ממש, רק מתוך הבקבוק בתוך הכוס. אפילו אחי, מה שיצא בחוץ, אסור בשתייה ליהודי. מה שנשאר בתוך הבקבוק מותר. מה לא אומרים ניצוק רק למי שאוסר בהנאה. למי שאוסר רק בשתייה, לא אומרים בודים ניצוק. לכן מה שנשאר בתוך הבקבוק מותר. אותו דבר בחדר שבת התרחסיה, שדנו בו הפוסקים, שדינו כגוי, אין דינו כגוי נוצרי, אלא כגוי ישמעאלי. כיוון שסוס הכולו עובד עבוד הזרה. לא נכון, שהוא חדש שבת הפרסיה, כאילו כופה בכל התורה, כך הגמרא אומרת, אף אחד כן לא דינו ממש כמו נוצרי, כמו עבד עבודה זרה, תחשוב את חוכמה הערבית, שהערבים עודי בתורה שלנו, גם הוא כופה בכל התורה. ואף אחד כן, לא עושים אותו רק בשתייה. כך גם כן, דין מחלה שבת הפרסיה, כמו ערבי, לא כמו נוצרי, לכן הוא שופך מהבקבוק אל תוך הכוס, בשביל לבדוק למשל לעצמו, מה שנשפך בתוך הכוס אסור, מה שנשאר בתוך המחבוק, עדיין זה מותר. לא עושים את זה. לכן כתבו הפוסקים, בספק, כל ספק שיפול, בדין יין נסך. אם זה הבעיה היא עם נוצרי, בספק סירוב מוחלט. אבל אם זה ילכד ישמעאלי, מספק מתירים אותו. כך כותב רבי חיים היטל, מעתיק אותו על הפעידה ועוד אחרונים. למעשה, אם כן אמרתי שיש מסקננה, לחוץ לארץ שמע נוצרים, רובם ככולם נוצרים, ולכן הם מוזגים את היין, אפילו נאמר שזה ספק נקרא שמו מבושל, ספק לא מבושל. מרן סתם את דבריו. ברבי עשר מקוף חד ג' כתב, יין מבושל, אין בו ניסוך, אין בו תורת ניסוך. אבל יכול להיות מבושל, כמו שאמרו הפוסקים, שנטמעת, שכל כך רתיחו אותו, הגיע למאה מעלות עד שנטמעת. ועכשיו שאני מספק אם זה בכלל, הועיל והיין הוא סגור, כשמפסטרים אותו, חוזר עוד פעם ונופן. נותח, עולה למעלה, זה לא מתעדה הולך לאיבוד, אלא חוזר עוד פעם לתוכו. זה הבעיה שיש בו. וגם מצד המעלות, שזה לא מגיע למאה מעלות, רק 80 מעלות. לכן יש לנו ספק אם זה בכלל או למשל. לגבי נוצרים צריך להחמיר. לגבי ישמעאלים יש מקום להקל. אם בדיעבד בא ישמעאלי ולקח מיין מפוסטף ושפך אותו, אין לאסור אותו בדיעבד. אותו דבר מחלי שבת לפרהסיה, שאמרנו שדינו לא כמו נוצרי, אני שפך אותו בדיעבד, יש מקום להקל ביין מפוסטף. זה שאמרנו, יש בזה חילוקי דעות. עכשיו אנחנו מעשים בכל יום, מברכים בורא פרי הגפן היין מפוסטר. כל היינות שלנו כמעט מפוסטרים. בצרפת, אם כנראה ענייני הדעת יודעים בדיוק להבחין בין טעם יין מפוסטר ובין יין רגיל. שמה אסור, מלפי החוק אסור לפסטר יין. למה זה מוציא את האדום של היין, את הטעם של היין האמיתי. אנחנו מבחינים, לא מרגילים, לפוסטר, לפוסטר. יש אנשים במיוחד שמים לב על הדברים האלה ויודעים אותם, תקף שטעמים יודעים, זה מפוסטר, זה נלגעו בידיים, לחלו בידיים. אנחנו לא מבחינים את זה, מה אכפת לנו? מעט יותר כך, מעט יותר כך, שמים לב על הדברים האלה, כל כך אנחנו שתיינים, סך הכל עושים קידוש, עושים הבדלה וזה הכל. אבל שם, בארץ, כל מי שלא שותה בפוק יין בשעת הסעודה שלו, זה לא בן אדם. ככה זה. וככה רגילים. ולכן שם הם רגילים כן בטעם, ענייני הדעת, יודעים בדיוק בזה. לפיכך, אנחנו לא היום לא מדקדקים בזה, ומברכים בורא פרי הגפן. וכפי שאמרתי, למה זה מברכים בורא פרי הגפן ולא חושבים בדעה השנייה שאומרת שצריך לברך שהכל, ואגב בדעה השנייה, גאונים בעלי משכן, בתוכם הריף והרמב״ם, שניהם סוברים, יין שהוא מבושל, אסור לברך עליו בורא פרי הגפן, אלא שהכל נהיה בדברו. אבל לפי מה שאמרנו, גם הם מודים בדיעבד, אם ברך בורא פרי הגפן, יצא. אמרו, לא שקר בברכתו. רק אדם שהוציא שקר בברכתו, אומרים, לא יצא. ברך על פרי האדמה, מלפפון, ברך עליו בורא פרי העץ. איזה עץ? זה אדמה זה. אם ברך בורא פרי העץ, זה שקר, הוציא שקר מהפה שלו. אבל כשאדם לא הוציא שקר בברכתו, בדיעבד יצא. לכן אנחנו אומרים, כמעט שגם דעת הריבה הרמב״ם שאומרים צריך לברך שהכל, אם ברך בורא פרי הגפן וזה עבד יצא, אנחנו אומרים, יש גם כן הרבה פוסקים שאומרים ככה לכתחילה, זה כך פסק מרן, שולחן ערוך. מרן לא ראה תשובת הריף, הוא ידע שהרמב״ם חולק על זה. אבל הביא כמה פוסקים שחולקים על הרמב״ם, הוא פסק שמברכים בורא פרי הגפן. יכול להיות, אם היה רואה תשובת הריף, הריף לא כתב את זה בחיבורו והלכות, הוא כתב את זה בתשובה. שאלו אותו, מה הוא לברך על יום מבושל? אמרנו, הם שהכל נהיה בדברו. אם היה רואה איזה מרן, כבר שהריב הרמב״ם בדעה אחת, תמיד הוא הולך לעקבות האל. טוב, בכל אופן, אנחנו נוהגים מעשים בכל יום מברכים, בורך להגפן, לפני שסומכים על הסברה שהזכרתי, שאומרים שגם אילו היו הפוסקים ההם, אומרים, היו שומרים הריב הרמב״ם עומדים בדעה אחת, יכול להיות, היו מודים שבדעבד, לברך בורך להגפן, יצא. הועיל, ולא דבר שקר בשעת וחתו. לכן אומרים בדיעבד יצא. נמצא שיש לנו אומנם משתפק, בדיעבד, מחל דרך שהכל, ודאי שיצא. אבל לכתחילה, הם באים לשאותנו על לכתחילה. מה עושים בכל יום? וכך זה המנהג. קשה מאוד לשנות את המנהג. ואחר כך לפי דעתו של מי שאומר שצריך להיות שהכל יהיה בדברו, לכת חלה אסור לקדש עליו. ומעשי לכל כולם מקדשים עליו. צורך ים על דעת מרן, שיין ובושל מקדשים עליו. מרן כתב את זה בשלושה מקומות, בדיני ברכת הנהלים, בסמר יש דלת, וחזר על זה עוד פעם בהלכות קידוש, בסמר יש עין בית, וחזר וכתב את זה בדיני ארבע כוסות של פסח, בכתב עין בית. וכולם כתב יין מבושל או קונדיטון וברך עליו ורך להגבים. מה זה קונדיטון? זמן חכמי התלמוד היו שמים יין, שליש יין, שליש בסמים כאלה, תבלים כאלה, ושליש דבש. כן, זה יין קונדיטון. היום עושים גם כן זה בקבוקים, קודם אותה קונדיטון. זה כן המעשה בראשית. ובכן, כמו שאמרנו, כל דבר שיש בו ספק, עץ או אדמה, אתה מברך עליו אדמה. כל דבר שברך עליו בורא מיני מזונות, הוא מזין, וזה עבד יצא את חובתו. כך הסכימו האחרונים, שכל דבר שהוא יש בו תזונה, חוץ ממים, מים זה לא מזין, או מלח, מלח זה לא מזין. אבל דבר שהוא בו תזונה, בו בדברים כולם יש להם תזונה. לכן בדיעבד, אם ברך בורא מיני מזונות, יצא את חובתו. ואורז, עדות המזרח אוכלים הרבה אורז. יש פרט לאיזה אחדים שלנו. אבל דרך כלל אוכלים, האורז זה מזון, מסביע. לכן תחילתו מברכים עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף בורא נפשות. למה בורא נפשות? אני שהוא לא משבעת המינים שהשתבח בהם הארץ. חמשת המינים של דגן הם חיפה וסעורה, כוסמין, שוברת שוען ושיפול. אחד שהוא לא מחמשת המינים האלה, הוא לא מהמינים שהשתבח בהם הארץ. חיפה וסעורה כתוב בפסוק. כוסמין, מין חפצין. שוברת שוען ושיפול, מין סעורים. דומים וסעורים. כן, כל אלה חמשת המינים, חמשת מיני דגן, הם בכלל חיפה וסעורה. על אלה מברכים בסוף על המחיה. מעין שלוש, מנחה בערכה קדש. אם עושים את זה פת, צריך לברך המוציא לחם מן הארץ, ברכת המזון. ואם לא עושים את זה פת, אלא כגון תבשילים כאלה של דגן, אז מברכים את אחלה בורא מן המזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. אורז, מצד אחד הוא מסמיע, סועד את הלב, כמו מן הדגן. לכן תקנו עליו רבותינו בורא מיני מזונות. ברכה האחרונה, איפה לברך מעין שלוש, שזה לא מחמשת המינים, כי יש גם בחוויה מארץ. לכן ברכתו האחרונה, נפשות. בסימנך, אמן, אורז מזונות נפשות. סימן. עכשיו יש מזה מחלוקת. מה המחלוקת שיש? כמה פוסקים כתבו, אם בישל את האורז, עד שכל כך נחמח ונעשה כמו דייסה, מברך מזונות ובסוף נפשות. כך לשונו של הראש, רבינו השואל אומר, צריך שבישל אותו כל כך, עד שנתמעך כל כך ונעשה כמו דייסה. תלמידו רבינו ירוחם, הלך בעקבותיו, כתב גם כן הסגנון הזה. גם האור זרוע כתב כסגנון הזה. לעומתם, כמה פוסקים לא כתבו עד שנתמעך, לא עשו שום תנאים. בשל את האורז וברך עליו מזונות. אם אחד לוקח חטים מבושלות ולא נתרסן עשו כמו דייסה, מה מברך על זה? לא מברך מזונות. למה יש להם עלוי בפת? מטרת החטים לא בשביל לעשות לבשל מעט. לא עושים את זה באקראי. אבל דרך כלל החטים נעשו על מנת לעשות מהם קמח, לעשות מהם פת שסועד את הלב. ולחם גרב אינו שסער, אבל חצי מבושלות מברכים בורא פרי אדמה, לא מברכים בורא מזון. אורז אינו עלוי אחר, הכי עלוי שיש לו, זה הבישול. לכן מברכים עליו בורא מיני מזונות. כאן, כשהאורז עדיין שלם, אתה רואה אותו אחרי שהוא מבושל, לא נטמעך. אתה רואה אותו, כמעט אתה יכול לספור את זה אחד אחד. לכן, הרבה פוסקים אומרים, צריך לברך, בורא פרי האדמה. כמו חטים. זה כמה פסקים שהזכרתי אותם, הראש, הבן ירוחם, גם כן העול זרוע, לעומתם, הריף והרבם כתבו סתם, המבשל את העורב וברך עליו ועורב מלא מזונות. לא כתוב נתמעך ונתמעך, לא כתוב. וזה מסיק הרב חידה בספר מקרי יוסף, שלכן אורז וברכים עליו תמיד בורם מיני מזלון. אחרי שבשל אותו, אף אפי שלא נתמעך לניכר יפה, וברכים עליו בורם מיני מזלון. זה דעתו של מרן בשולחן ערוך. גם בשולחן ערוך לא חלק. נתמעך, לא נתמעך, לא אמר. אלא מה, המבשל את האורז בורם מיני מזלון. הרמה חלק על מרן. לא כתב יש אומרים, אבל כך לעתו. דווקא אורש שנתמעך כמין דייסה, תברך בורים מיני מזלות. אבל אורש שנראה ניכר בעין, צריך לברך בורי פרי אדמה. זה לעתו של הרמה. אנחנו נוהגים הרבה אשכנזים, שבאשכנזים בפניהם אורש, ברכים על זה בורי פרי אדמה. אנחנו ברכים בורים מיני מזלות. לפני שאנחנו הולכים אחרי מרן, ואחרי הרב חידה. ומעיד הרב חידה, בספרו מחזיק ברכה, שנוכח בסעודות גדולות, שהיו שם גדולי הדור, של הדור של דור, וכולם ברכו בורא מיני מזלות. כך הוא מעיד. גם רבי יהודה עייש, בספר מטה יהודה של דור, רק פסק ככה, ברך בורא מיני מזלות. ספר מאמר מרדכי, חולק על זה. ולא, צריך ברך בורא פרי האדמה. הוא מצדיק את הרמה. בקיצור, יש איזה חילוקי דעות הרבה, בספרי האחרונים, לדינה אין זזים מהמנהג. ימין ושמאל. המנהג הוא פשוט לעשות כמו מרן. אני מדבר בשירנו, עליות המזרח. אשכנזים גם כן לא כל כך אוכלים להוטים אחרי אורז. לא כל כך משנים אורז. אצלנו זה מעשים בכל יום, דרך חוקנו. ולכן הדין הוא שברכים על האורז קורא בני מזלות. בין שנתמעך, בין כשהוא מבושל יפה, ולא נתמעך. להפך, כשהתמעך, משחית צורתו, לא פעם ולא ריח, אתה אוכל דייסר, מי זה אוכל דייסר? דייסר יש לי ילדים קטנים, אנשים גדולים יוכלים דייסות, אולי פעם בשנה אוכלים דייסר. לכן אדם הוא חשיבותו יותר, כשהוא אתה ראה אותו יפה, אתה ראה אותו, העיניים אוכלות. לא רק הפה אוכל, העיניים שבעות, רעות וזה רעות, מוכל, יפה, לך דודי, ערכה יפה דודי אפנעים. לא אוכלים אותו, מרחיב ענבו, למען המזונות. לכן זה מעשים בכל יום, בכל זאת. ומחד ברח על הבורא פרי האדמה, יצא. אפשר לומר, תחזות לברך מזונות. למה? כיוון שיש בזה בדרך כלל מחלוקת. וכולם מודיעים שהאורז צמח מהאדמה, הוא לא צמח מהעץ. אז מה הוא עשה? הוא בורא פרי האדמה, וזה יצא לי לחבר. בין ברך מזונות, בין ברך מזונות האדמה, כולם מודיעים שיצא. רק המיקוח על הלכת חילה. מה נברך לכת חילה? מרן סובר צריך לברך. בורא מיני מזונות, והרמה סובר, צריך לברך בורא פרי האדמה. זה הוויכוח שלהם על הכתחילה. בדיעבד, בין לאמור, בין לאמור, ברך כך יצא, ברך כך יצא. אבל יש בעיה. והביאו לפנם גם כן אורז. הוא אוהב את הירקות. אחד מהם חביב עליו, השני לא כל כך. אז מברך על החביב תחילה. אז הוא לקח מהירקות, הנה מברך בורא פרי האדמה ואכל מהירקות. עכשיו בא לאכול את האורז. יש אומרים, אסור לך לברך בורא מן מזונות על האורז. למה? אתה כבר ברכת בורא פרי האדמה. ואני אמרתי, אם אחד ברך על האורז בורא פרי האדמה, יצא ידי חובתו. כן, בזה יש בו ספק, עם אדמה או מזונות. ואתה כבר ברכת האדמה, אז יש תברך בורא מזונות על האורז. באותו מדעה אמר שצריך לברך על בורא פרי האדמה, אז אתה יצאת ידי חובה. אם תברך בורא מזונות, זה ברכה לבטלה בשבילו. משלמה, כשאין לך רק אורז, זה כל מה שיש לפניך. כן, ויש לך ספק, תברך מזונות, מה יש? וכל העם, אם ברך מזונות יצא. אבל כאן שאתה כבר ברכת בורא פרי האדמה, והאורז זה מונח לפניך, במידה נפטר, אחד בורא פרי האדמה, לאותו מדעמר. לאותו מדעמר, אם אתה מברך עוד פעם מזונות, אתה עושה ברכה לבטלה. למה כבר נפטר האורז, באותה דרכה שבורת האדמה, שאמרת מתאדם. זו הבעיה שיש, אם רשאי לברך מזונות עולה. לא רק בזה, יש עוד דברים שיש בהם מחלוקות, ויש בהם הספקות האלה. יש דברים מגדים, כותב בהקדמה שלו להרחות ורחות. הוא אומר, מסתמה כשיש לאדם, דבר שהוא ודאי, ברכתו ודאית, ודבר שברכתו ספק. כמו המדור שלפנינו, יש לו ירקות, או תפחי אדמה, ברכתה ודאית. מה ברכים? ברוך לאדמה, אין שום ספק. ויש לך דבר שהוא מסופק, כמו האורז. אם תברך אדמה, או תברך בורא מן המזלות. כשיש לך שני דברים כאלה, הוא בירך על הדבר הוודאי, תחלה, כמו פה העניין, בגיל ברך, ברוך לאדמה, מסתמה אין דעתו לפתור את הספק. ולכן מברך על הספק, את הדרכה שרגיל בה. זה אני יכול לברך בורא מן המזלות. כך הרב הסכים שאם יש דבר שהוא ודאי ודבר ששלוי במחלוקת או ספק, אז רשאי לברך תחלה על הוודאי ואחר כך לברך על הספק. אבל עדיף שיקדים את הספק. תקח את הרבה מזונות, תברך על הבונה מן המזונות, ואחר כך תברך בלפי אדמה על הירקות או תפחי אדמה. כך עדיף. אבל בידי עבד, לא נאמר שכבר נפטר בדרך הראשונה שברך בלפי אדמה, אלא נאמר שכיוון שדעתו על הוודאית, אין דעתו על הספק, ולכן נברך על הספק ברכתו. פה, במדוננו, מזונות. אחריו נדבר בעניינים אחרים. נדבר בעניין הסוכר. יש לאדם שאוכלים סוכר. בפרט מי שחסר לו בגופו סוכר, אוכלים סוכר. עכשיו, בסוכר, מה מברכים עליו? אז בזמנו היו עושים את זה, קנים, שגדלים במיוחד בשביל הסוכר, שתעשייה סוכר. היום עושים את זה בבוריקה, עושים דברים אחרים. אבל קודם היו עושים את זה רק מקנים שהיו נוטעים אותם בכוונה בשביל לעשות מהם סוכר. והקנים האלה יוצאים, מקדפים את הקדפה החיצונית, ואחר כך היו לו, אני שווה, אנשים מוצאים אותם. מה היו מברכים עליהם? וישנו גם כאלה מחלוקת. אומר הרמב״ם כותב, בפרק ח' מלאכות מלאכות, דעת כל הגאונים כולם שעל הקנים האלה שמוצצים אותם מברכים בורא פרי האדמה, אף פי שהוא עט, אבל מכיוון שהוא לא כל כך חשוב מברכים עליו בורא פרי האדמה. אבל מה היו נוהגים? היו סוחטים אותם במכבש, מוצאים את המים שלהם, המים שלהם הם מתוקים מאוד, ומרתחים אותם עד שמתאדים ונעשים כמו הסוכר הזה שלנו. שהיו עושים דבר כזה, ובזה המחלוקת. הסוכר הזה גם כן, מה מברכים עליו? מחלוקת בין הגאונים ובין הרמב״ם. הגאונים אומרים, כל הגאונים אומרים שמברכים עליהם בורא פרי האדמה, וגם על הקנים שמוצצים אותם בורא פרי האדמה. ואני אומר שזה לא פרי. פרי נוטעים אותו, כשאדם אוכל אותו בבקשה שמו פרי. כאן כולם עץ, עצים, קשים. תעשה מזה בפה שלך, וצריך לחוס בה לשיניים שלך, עד שאתה מוציא מהם, שחק מהם את המשקל. זה לא מקשה מוכרת. לכן ברכת הקנים שהכל, וברכת הסוכר גם כפי הכל. זו החלטתו של הרמב״ם. וגם מרן פסק מודעתו של הרמב״ם. אומנם זה מחלוקת גדולה, אדירה. יש הרבה מהגאונים, כלומר שמרן, הרמב״ם לעצמו מעין. כל הגאונים אומרים שזה בורא פרי האדמה. והרב משנה ברורה בבאור ההלכה שלו, אני אצטט את כל דברי הגאונים האלה. שאומרים שברכתו בורא פרי האדמה. אף עשו כן מפסק ההלכה, כמו הרמב״ם, שזה לא פרי, אם שנאמר בורא פרי האדמה, שאין בו עד המשכין שבתוכו שהם מתוקים, ולכן צריך לברך שהכל נהיה בדברו. עכשיו הסוכר, לפי זה, מה מברכים עליו? שהכל נהיה בדברו. לפי דעתו של הרמב״ם זה לא פרי, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. לדעת הגאונים, בורא פרי האדמה. נמצא שהפרי הזה שלו במחלוקת. מברכים עליו האדמה, או שהכל. זה מדבר רק לנגדים. אם אדם יש לו דבר שהוא ברכתו אדמה, ויש לו גם כן סוכר הזה, הוא רוצה לאכול גם את זה וגם את זה. והוא, נגיד, נאמר, לקח, הקדים וברך על דבר שהוא ודאי. לנו ברכתו בורך לאדמה. הוא הולך בורך לאדמה. לדעת הגאונים, הוא לא צריך לברך על הסוכה. ברך את האדמה. כבר יצאת את החובה. תאכל את הסוכה בלי ברכה. אני דחתו של הרמב״ם, לא, זה לא פרי. אז לא יצא את החובה, אתה עושה חבר, כשהכל. זה נקרא שמו פרי מסופק. הסוכה זה מסופק. ואילו הפרי שאכל אותו, נגיד בננה, נגיד תבשיל של ירקות, כיוצא, ברך בורך לאדמה בדאית, ויש לו אחר כך לזה, הסוכה. איך, יברך על הסוכר או לא יברך? אז זה אומר פרי מדמים, נראה לי שאדם שמברך על דבר שהוא מדעי, שמחתו מדעי, הוא לא מתכוון על דבר שהוא ספק. בפרט שהיה נוהג תמיד לברך עליו שהכל. מסתמה דעתו לא על זה. לפיכך, צריך לברך על הסוכר שהכל נהיה בדברו. אחרי שברך אדמה על הפרי שהוא אדמה, יכול אחר כך לברך שהכל. אבל עדיף, הרב אומר שקודם יקדים מברך שהכל נהיה בדברו על הסוכר ויקדמן רק על הסוכר ואחר כך יוכל את הפרי האדמה שלו. הרב רבי יוסף חיים בספרו רב פעלים הסכים לדברי הפרי מגדים, גם בספרו בן איש חי גם כן הסכים לדברו, אבל יש בעיה, יש לנו קושי על זה. בסימן קוף סמכת שולחן ערוך יש שמה בסעיף זין מה נקרא שמו פת הבאה בכסנין שברכתו בורא מיני מזלות. פת ברכה עליו מוציא לך מן הארץ, אבל יש פת הבאה בכסנין. מה פירוש פת הבאה בכסנין? יש כמה דעות ומרן מעתיק את הדעות. יש אומרים פת הבאה בכסנין זה בצק שהכניסו בו, עשו אותו כמו כיס, והכניסו בו תפוח עץ, סוכר, צבלים, כל מיני דברים, הכניסו בתוכו, הוא ממולא. נקרא שמו פת הבאה בכסנין, לשון כיסים, כמו כיס. ממולא בפנים, צבלים, בסוכר, בדבש, כל מיני דברים. זה נקרא שמו פת הבאה בכסנין, שחתו מזרות. ויש אומרים, שלא זה פת הבאה בכסנין, אלא תלוי בבצק עצמו, נלוש עם דבש, במקום שילש אותו על מים, במקום מים שמו דבש, או חלב, או כל מיני שמן, כיוצא בזה, אז זה הדצק עצמו נלוש עם השמן וכל הדברים האלה. כשאתה טועם, אתה לא טועם טעם פת רגיל, מרגיש טעם שמנונית בפה שלך, או טעם הדבש בפה שלך. לכן זה לקה שמו פת הבאה בכסנין, ולכתו גורם מיני מזונות. דעה שלישית, פת הבאה בכסנין, לשון כוסס. כוסס את החתם ברך בורא פרי האדמה. כוסס דבר שהוא לא דרך לאכול אותו. וזה כגופגון שאת הפת עשה אותו דק מאוד ויבש אותו בתנור. אז כשאתה אוכל אותו אתה מרגיש כל מקישות של השיניים שלך. אתה טוחן את זה בשיניים שלך. זה פת דק, דק, דק מחוספס. ואתה אוכל אותו ומרגיש את הכסיסה שלו. זה נקרא שמו כסנין. אומר, מכיוון שזה, יש לנו כמה דעות, הלכה כדברי כולם להקל, מברכים עליו בורא מיני מזונות, ובסוף על המחיה. כוונה של מרן, מה זה להקל? אם אתה תחליט, כמו דעה האחת, סבר ככיסים, זה נקרא שמו כסנין. אבל הסברה למשל, כגבר אותו שהוא, פת מיובש מאוד, שאתה צריך לשאול שזה בשיניים, תחשוב שזה פת, אז מה צריך לברך על פת? המוציא לחם מן הארץ ובסוף ברכת המזון. ברכת המזון שמש ארבע ברכות. כאן אתה מברך על המחיה, אתה פותר. אתה מכניס עצמך בסדר ברכות ובטלה. שמה באמת, הרכה כאותו חכם, שאומר שזה כסנין, וברכים על המחיה. ברכה אחת. במקום ברכה אחת אתה לוקח ברכה הבא ברכות. יש עשמך, מסביך ברכה לבטלה. מסביך ברכות להקל, לכן תברך על המחיה. ואגב, כיוון שאתה מוכרח לברך על המחיה, אתה תעשה את הצדיסטל. בהתחלה תחיל המוציא להם מן הארץ ובסוף על המחיה. אמת הדבר, שאם אחד ברך אפילו על עוגות כסנים, שהם כיסים ומולאים, ברך המוציא להם מן הארץ, שאתה. שמה היה אוכל מזה שיעור של 230 גרם, יכול לדעות שיש לו ברחם, שנח מן הארץ. שקובע שעולה על פס הבא בכסנין, מברך המוציא לחם מן הארץ, ומסוף בודת המזון. אבל כאן הוא לא אוכל רק כזית, שניים, שלוש, זה הכל. לא אוכל שיעור שקובע סעודתו אדם. שיעור שקובע סעודתו אדם זה ארבעה ביצים. שיעור כארבעה ביצים, כזית או חצי ביצה. כפי שמונה זאת אומרת, כל כזית. דווקא שם אתה אוכל 230 גרם, סך היום. במקום 30 גרם, שזה שעור כזית, כשם הקובע סעודה. אבל זה לא קובע. בכל זאת, בדיעבד, אם אחד שלוקח את העוגה הזאת, שהיא עדיין, למשל, הוא לא קובע סעודה, רק אוכל 30 גרם. ולך עליו המוציא, יצא עם החלוטה. שאילו היה אוכל 230 גרם, גם כן, מברך לתחילה, מציל המנה. לכן בשביל זה, בכל זאת, לגבי ברכה האחרונה, יש בעיות. אם תומע שזה לא כסנין, לאותו הסברה של הראשונה, שאומר שכסנין צריך להיות ממולאים בתבנים, בדבש, אוכל דברים, אבל זה לא ממולא, רק אוכלים אותו חתיכות קטנה, כמו בייגלה כאלה. מי אוכל בייגלה במקום לחם? זה כוסים אותו בסוף הסעודה, אחד, שניים, שלוש, קצת להעתיק את השיניים, זה הכל. אז זה גם כן, קבוע מהכסנין. הסברה השלישית שאמרתי. לכן, הבעיה היא רק בשביל ברכה אחרונה. אם יברך ארבע ברכות, זה מתחיל לעשות ספק ברכה לבטלה. יכול לצאת ברכה אחת, שהיא על המחיה. לכן כתב מרן, הולכים אחרי כולם להקל, מכוח ספק, יברך מזונות ועל המחיה, על כל שלושת הדברים האלה, שלושת הסוגים האלה. זה דברי שולחן ערוך. אחר כך יש סעיף אחר בשולחן ערוך. היו עושים מין כסמים שקוראים אותם נבלש, אני לא יודע מה זה הנבלש הזה, אבל מרן מסביר מה זה. הוא אומר, אלה נעשים דקים מאוד מאוד, והבצק שלו גם כן מטובל בכל מיני תבלים, שמן, תבלים, ויכול להיות גם כן דבש קצת, סוכר שמים, היום סוכר במקום דבש. אז אחר כך שמים אותם והם דקים מאוד, אוכלים אותם תמיד בכנוע שעולה. מה הדין שלהם? אומר מרן, שביעים את זה בסוף הסעודה, בכנוע סעודה, מברכים על זה בורא מיני מזונות. כן נראה שסובר מרן, שכיוון שזה נעפים, באופן שזה דקים מאוד, ואין דרך לאכול לחם בצורה כזאת. הם גם כוססים אותם, גם יש בהם טעם של שמנונית ודבש, לכן סובר מרן שבזה כנראה אין מחלוקת. לכן אמר, כשביעים אותם בסוף סעודה, בכנוע סעודה, ברך עבדי ובורא מיני מזונות. בא הגאון נודע ביהודה, בספרו דגול מבבא. הוא מביא שם את דברי מגן אברהם. אומר מגן אברהם, כל אותם סוגים שכתב אותם בשולחן ערוך, סימן קוף סומך סעיף זעין, כל אלה מביאו אותם בסוף הסעודה, בכנוע סעודה, צריך לברך עליהם ובורא מיני מזונות. בא נדע לו את זה, אומר, הוא לא צודק. כיוון שאנחנו שפסקנו שם שמברכים עליהם בורא מיני מזונות, הלכה כדברי כולם, רק מכוח ספק. כמו שכתב מרן, כיוון שזה ספק, לא ניכנס בספק ברכות הבטלה, לכן עדיף לברך על המחיה מאשר תברך ברכת המזון. אבל לגבי ברכת בורא מיני מזונות, היא ספק פת, ספק אינו פת. בכל זאת, מזונות, אם ברך על הלחם גם כן מזונות יצא. אז אין בעיה בברכה הראשונה, אבל כאן שהאיש הזה בדרך כלל יושב בתוך הסעודה, הוא כבר ברך המוציא לחם מן הארץ על הפת. אתה מביא לו את האוכל, את הדברים האלה בסוף הסעודה, אולי באמת הלכה כמי שאומר שזה דינם פת. ממילא בסוף אתה ברך על זה. איך אתה, מאחד אוכל עוד חתיכת לחם בסוף הסעודה, צריך לברך? אז מה הפרש בין זה? אם יש לך ספק, ספק ברכות דעה כן. שם בעל מה שאתה לא אוכל, לא יושב בתוך הסעודה, אתה אוכל עוגה, תברך, מזונות ועל המחיה. אבל פה אתה מביא את זה בסוף הסעודה, לכנוע סעודה. האם אתה רשאי להיכנס בספק, תחדל לברך בורא מיני מזונות? לכן אומר שזה לא נכון. אלא צריך, אם מברכים על עוגות בורא מיני מזונות, אתה לברך בסוף הסעודה, צריך להיות עוגה כזאת, שהיא כמו שלושת הדעות. דהיינו, גם שהבצק הוא נבלוש, עם דבש וחלב ושמן וזה אמר, וגם שהוא כמו כיסים ממולאים בתרשיש, ממולאים שם, שם בתוכם צבנים ודבש, שקדים, אגוזים, כל מיני דברים. וגם שכוססים אותם. אתה אוכל את זה ככה לאט לאט, צריך לשלושת הדברים. אם זה מוסכם, טוב, לברך על זה, זה לכל העם הזה, נקש מור פרטיסמי. אבל כשיש ספק בדבר, מחלוקת, איך תוכל לברך על זה בצבא, וכסנית, לברך על זה מול זה לברך. אולי הלאה, כמו אחת המשני, שבאמת שזה המוציא, אז ברך אתה כבר המוציא, מה תברך על פעם המוציא? זה דבריך נודע ביהודה. כדברים האלה כותב גם הגאון מזלמן, שולחן ערוך שלו, בעל התניא, כותב, וזה גם כן אותו דבר. שכל הדברים האלה דווקא אך ורק באותם שהם פטסניה לבד לכל העלמה. אבל דבר ששנוי במחלוקת כמו שכתוב בסימן חיים זין, זה לא יברכו עליהם. אלא אשאיר אותם אחרי הסעודה, אחרי ברכת המזון, לא נוכל לברך עליהם. אבל בסוף הסעודה בקינוע הסעודה, לא יברך עליהם. אותו דבר כותב הרב חידה בספרו טוב עין. יש לו ספר טוב עין, לא כן שם הוא כותב כך. אמר בכי ראיתי מגדולי הדור, שהיו נוהגים להניח את הדברים האלה אחר ברכת המזון כדי שלא יכנסו בספק. כשמביאים דבר ששנוי במחלוקת, מניחים אותו אחרי הצעודה. אפילו גלידה יש לזה מחלוקת. מביאים גלידה בסוף הסעודה לפני ברכת המזון. האם יברכו על זה שהכל נהיה בדברו? זה לא פשוט. למה? יש מחלוקת בשלג, שלג נינו כמשקים. כך כתבו הפוסקים. משקים, אם האדם שותה משקים באמצע הסעודה מברך, לא מברך. חוץ מיין, זה גמרא במסכת ברכות, שאין מברכים בתוך הסעודה על שום משקים. שהמשקים באים בשביל לרבות המעונו של האדם. אי אפשר לאכילה ולא שתייה. וברכת המוציא שברך על הפת, פתר כל מיני משקים. לכן מביאים קוקה קולה, מביאים טמפו, מביאים כל מיני משקים באמצע הסעודה. מי מברך עליהם? היין הוא קובע ברך על עצמו. אם מביאים יין בתוך הסעודה, מלאכים עורק להגיד. ככה לחף סוכר. אז נעשה בגלידה הזאת, היא שלג, כמו שלג, מוקפץ, מים מוקפאים, זה שלג. בשלג כתוב שזה דינו כדין משקה. אז אומר להם, תומע שגלידה היא משקה, איך אתה יכול לברך שהקונה מדברו? אם אתה שותה טמפו או קולה, אתה שותה בלי ברכה. למה על זה אתה צריך לברך? מה שישדו כפוי, אם גם את הקולה יכולים עד שותה מוקפץ. אז מה? אבל אחד שהכל נגרו, לא? אין דבר תניח אותם אחר הסעודה. לא יש תוכל לברך עליה. בתוך הסעודה, כלומר שלא ברכים על משקים, אם תדון את הגלידה כמו משקים, אז תכף שזה זה אחרי הסעודה. בשביל תוכל לברך עליה. אם לא, תוכל אתה לדבר לך, ספק ברכות להקל, כשיש לנו מחלוקת, ספק ברכות להקל. אז כמו שאמרנו, הנה אנחנו עכשיו מוצאים כאן, הכסנים יש להם ספק. מה זה פת הבא בקסנים? ואתה אומר, לפי דברי הנודע ביהודה, לפי דברי הרב חידה, לפי דברי גאון מזלמן, כולם מסכימים שהם יהיו אותם בתוך סוף הסעודה, לכינוע הסעודה, לפני ברכת המזון, לא ברכים. למה שזה ספק? אם תאמר כמו דעת דברים מגנים, שאם ברך הדבר מדעי לא פתר את הספק, אוקיי, מה הקושות של כל הגאונים האלה? מה הם מקשים? הרי זה היה ספק, פרטיסין ספק, אבל הוא בשעה שברך על הפת המוציא לך מן הארץ, כמובן על הפת, לא נתכוון לפתור את הספק. אלא ודאי שסוברים הגאונים לא כמו שתתו שקוראים גדולים. אלא כל דבר שהוא נכנס בספק, אולי זה באמת ברכתו המוציא לך מן הארץ. יש פוסקים שאומרים, שמה, נחנקים. לדינה, אנחנו נספק ברכות להקל, נברכים מזונות על המחיה. אבל כשזה בתוך הסעודה, וזה המשיך של פת. אתה אכלת פת ולכת מוציא לך מן הארץ. לאותו מדע מה שזה לא קורה, זה פטיסנין. גם זה צריך ברכתו ומוציא לך מן הארץ. אז זה נפתר בברכה של הפת, איך יכולת לברך? אבל זו התענת כל הפוסקים האלה. וזה שחיק, והפת הוא ודאי. כי זה בדיוק כמו שהמדון של הרב תורים מגנים. הוא אומר לו, אם אדם מברך על דבר ודאי, מסתמה לא כדי לפתור את הספק, יכול לברך על הספק. מה יש למה כל דברי הגאונים האלה? אלא ודאי שפרים מגדים כתב את זה על בד המגן אברהם. לא ירבה שכל הגאונים האלה שעושים על מגן אברהם. כי לפי זה ירד תעלים שכתב למה פרים מגדים, דבריו שנראים במחלוקת. לכן אין להם לסמוך על הדבר הזה. הוא עצמו, בן איש חי, כתב שם בפרשת פנחס, אם מביאים פת הבעל בפנים בסוף הסעודה, לא מברך עליהם, אלא אם כן שהוא מוסכם לכל הפוסקים. כאן כבר ברך המוציא לחם מן הארץ, פתר אותו. אם אתה אומר שאם ברך על הבדאי לא פותר את הספק, למה אתה אומר שלא? לא יברך, למה לא יברך? לכן כשאדם ברח על ירקות ויהיו לפניו תבשיש של ירקות או פרחי אדמה, הוא ברח עליו ברק רי אדמה ורוצה אחר כך לאכול מהאורז, יש לו מחלוקת. כי האורז, נכון שאנחנו מברכים מזונות, אבל שנוי במחלוקת. ויש אומרים שצריך ברך עליו אדמה, ואתה כבר ברכת ברק רי אדמה על תבשיש של ירקות, איך תחזות לברך מזונות? זה צריך ברכה לבקטנה. כבר האורז נפטר בברכה הראשונה. לכם מה יש לעשות? ספק ברכות להכר, אני אברך. בכל זאת, יש לנו דין. לא עוברים על דין איסור ברכה לבטלה, רק כשמבטא בשפתיו. אם מהרחר בלבו, אז לא צריך, לא נרחק בזה. למה? איך כתוב? לא תשא את שם, השם אלוהיך לשם. לא תשא, כמו שכתוב, הוא בא לשא את שם אותם עשפתיו. אז כתבו כל הפוסקים עשה מכלה, שאדם שמהרהר ברכה בלבו לא שייך בזה דין ברכה לבטלה, רק שמוציא בשפתם. לכן אם יש לך ספק על איזה דבר, והרי הרמב״ם כותב אם אחד הרהר בלבו איזו ברכה יצא איזה חבותו. הרבה פוסקים חוקים על הרמב״ם, לא פוסקים על חוקים על הרמב״ם, אבל זה אותו מכלום. יש לך ספק לאכול את האורז לבלע אותו בלי ברכה, מה זה כדי לזכן? תוכל זה ככה בלי ברכה? עכשיו אתה עושה את הרחם בלב שלך, בורם מן המזונות, ותוכל. אבל לברך בפירוש, כיוון שכבר אתה ברכת אדמה, אפילו שאתה לא יודעת כמה אתה לפתור בפירוש את האורז. מה שמונח לפניך, הוא נכתב. וברכת בורם לאדמה, לאותו מן דאמה. אפילו שאנחנו מברכים בורם מן המזונות. אבל אנחנו עושים ככה, כמו שבדי עבד, אחד מברך מזונות, במקום בורם לאדמה, יצא. אבל עכשיו אתה כבר ברך את האדמה. באותו מדי אמר, אם אתה מברך על זה בורם את המזונות, אתה מברך ברכה לבטלה. לכן שבע תעשה על זה. ירהר. ירהר ברכת מזונות בלבו, זה יוכל. וכן כל דבר שיש ספק בבדל. עכשיו, כפי שאמרתי, בננה, יש בה מחלוקת, מחץ או אדמה. אם הביא לפני בורך לעץ, נגיד תפוח, הוא אחד משבעת המינים, ענבים, תפוחים, רמונים, כל דברים האלה, ומי לפניו, ויש לפניו גם כבננה. אם אתה תברך את החדלה בורך פרי הארץ, כרגיל, אתה רוצה לברך על הבננה, בורך פרי האדמה, לא? אני עושה את האלה חובה, זה לא בן יצחק בעל התוספות, שאומר ברכת הבננה, היא בורך פרי הארץ, ואתה כבר ברך את העץ, מה אתה עזור תברך על זה האדמה? ואותו מדי אמר, זה נכתב בברכה בורך פרי הארץ. אתה לא יכול לברך לך את חילה. אתה ירהל בלבך בורק רי האדמה ותוכל. עדיף יותר להקדים את בורק רי האדמה על הבננה ואחר כך תוכל בורק רי האדמה. זה עדיף. אפילו שהם משבעת המינים, מותר להקדים כשברכותיהם לא שוות, מותר להקדים מין שברכתו האדמה על פני אותו הברכה שהיא ברכת בורק רי האדמה כדי שלא תיכנס לתת. כשבאים שניהם ביחד בחת חילה, מה לעשות? חת חילה כך עושים. כשהוא מברך בורא פרי העץ, נאמר בפירוש, אני מכוון שלא לצאת בברכת בורא פרי העץ שאני מברך על הפרי הזה, שלא מכוון לפתור את הפרי האדמה. הוא יאמר בפירוש, מכוון שלא לצאת את החובת בורא האדמה. כשעושה ככה בכוונה מראש, הוא חושב את המחשבה הזאת, זה לא דומה למה שאמר פרי מגדים. מגדים אומר, מסתמה, אדם שברך על הבדאי, לא פותר את הספק. אני לא אומר כך. צריך לכוון בשעה שאוכל את הבדאי, שהוא לא פותר בספק. כשאדם מכוון ככה בפירוש, זה יותר חשוב. יש לנו דוגמה לזה, משולחן ערוך. בסימן קוף עין ד', יש משולחן ערוך. אדם שעושה הבדלה במוצאי שבת. הוא מברך על היין, בורך פרי הבדאי. ותקף אחרי זה דעתו לעשות סעודה רביעית. זה לא יכול. עכשיו, אם היו דרכם להביא יין בתוך הסעודה. אם הוא רוצה לשתות יין בתוך הסעודה, יחזור לברך בורא פרי הגפן, הוא כבר נפטר בבורא פרי הגפן של ההגדלה. בליל שבת, אם היה דבר כזה בקידוש, ליל שבת, עושים קידוש. ואחרי זה יושבים לאכול. אין קידוש, אין מקום סעודה. והביאו לו יין בתוך הסעודה, לא מברך עליו. זה פשוט. למה? אין קידוש, אלא במקום סעודה. ושתם סעודה היא שותים יין. לכן, ברכת היין שאמר על הקידוש, פתר את היין שבתוך הסעודה. שעקם בהבדלה, לא מוכרח לעשות תקו סעודה רגעית. לא אומרים בזה אין הבדלה אלא במקום סעודה. יכול להיות, אחרי שעתיים, שלוש, ארבע, מתי שרוצה, יוכל לעשות סעודה רגעית. לכן אם שותה יין, שבזה מחלוק. יש אומרים, היין של הבדלה, שברך בורא פרי הגפן, פתר את היין שבתוך הסעודה. ויש אומרים, לא, לא פתר. מה כותב מרן? ירא שמיים, יכוון בשעה שמברך בורא פרי הגפן עד ההבדלה, שהוא לא רוצה לפתור את היין של בתוך הסעודה. ואז יהיה רשאי לברך בורא פרי הגפן בתוך הסעודה. ואלה הם דברי מרן. כדי להינצל ממחלוקת, מותר לכוון בפירוש, בשעה שאתה מברך בתהילה, שאתה לא רוצה לפתור את השני. עכשיו גם כן רוצה דבר. יש לך נגיד בננה שנהיה במחלוקת, ויש לך לפניך פרי עץ בדעים. מה אתה עושה? אתה מכוון, אני מכוון לפתור רק את פרי העץ, ולא משהו אחר. ואז אתה תגמור ברכות את פרי העץ, לקח את הבננה, תברך בורא פרי האדמה, אין בזה שום חשש. למה? הועיל וכיוונת שלא לפתור את זה בפירוש. לא אומרים לאדם, בעל כוחו, לא, פתרת. אני לא רוצה לפתור, מה אתה רוצה ממני? אם רוצה שלא לאכול, אני לא אוכל. אתה כופה אותי לאכול? אז אומר בפירוש, אני מכוון שלא לפתור את האדמה. ואז אחרי שברך העץ, יכול לברך אדמה, שאין בזה שום מחלוקת. אותו דבר, באדם שיש הכנת גם ירקות וגם אורז. והוא נוח לא להתחיל בירקות. יותר טעים לו, יותר חביב לו. אז אמר, אני מברך בורא פרי אדמה, יחשוב בלבו, מברך בורא פרי אדמה, ולא מכוון לפתור רק את התפקיד הזה, ולא משהו אחר. ואז בלי שום ספק ייקח את האורז, יברך על הבורא מיני מזונות, ואין בזה שום חשש. אותו דבר, פת הבאה בכסנין. אם הוא יודע, שמביאים בפני הפת הבאה בכסנין. לא לבד נקודה עמה, שיש בזה מחלוקות. בשעה שמברך המוציא לחם מן הארץ, יכוון בפירוש, אני מכוון לפתור רק את הפת. ולא משהו אחר שיבואו לי בסוף הסעודה. ואז שיבואו לו בסוף הסעודה, יברך את התחלה בורא מיני מזונות. הכל על סמך מה שכותב מרן, בסימן קוף עין דלת, שבדבר ששנוי במחלוקת, יכול אחד חלה לכוון בפירוש, אני פותר רק את הוודאי. בדבר ששנוי במחלוקת, אני לא מכוון לפתור אותו. ואז כשיביאו לפניו, יוכל לברך בלי שום ספק. וזה כעין זה כותב הרב פרי חדש. ביורד דעה סימן יוטט, שם הלכות שחיטה. שוחט, שיבואו לפניו עוף למשל לשחוט. והוא צריך לברך. אשר קדושה למשתם סימנו על השחיטה. יש מחלוקת, אם אחר כך שוחח עם חברו. ויבואו לו עוד עופות לשחוט. יחזור עצמם לברך, מה שזה יפסק. הוא שוחח עם חברו. ברסי הלעתי. הוא נאמר לא. ואחד על השחיטה שאומר בבוקר, פותר את כל היום. מחלוק. כתב מרן, מרן הכריע שצריך לברך עוד פעם. בא רב פרי חדש ואמר, כבר שזה מחלוק יצטרך ברכות להקל. מי יכניס עצמו בסליח ברכה לבצלה? אבל יש לי עצה, בשעה שמביאים לו את העופות הראשונים, אמר בפירוש, אני מכוון לפתור רק את אלה, ולא יותר. כי כל הזמן יעשית עלי דיבור עד שהוא לא עופות אחרים, ולא יעשית עלי דיבור. המסתמם הוא שחייה. אני מכוון בפירוש שלא פותר אלא את העופות האלה עד זמן שאני אשחייה. ואחר כך כשיהיו לו, יברך, זה הלבד בכל העמה. זה גם כן דוגמה, וזה גם כראיה, בסימן קוף עין דלת. וכך כתבו כמה אחרונים בהרבה עניינים, גם כי כולם הסתמכו על סימן קוף עין דלת. יש מי שחלק על זה, ואומר שאין לסמוך על הכוונה הזאת, מאחר שאנחנו חושבים הרבה בספק ברכות, ושומרים שזה דאורייתא, לא תשא שם שמלך על השער. אחרי שזה ספר טהרת המים, רבי אברהם הכהן מסלוניקי. יש ספר טהרת המים, ושם אחרי שכתב, אומר שחכם גדול אחד, שמו רבי רפאל קלמרו, הוא כתב ככה ביער, שיעשה יקבל ככה, אמר, בגדידי עדיין זה דבר צריך עיון, זה לא יועיל. אבל אחרי כמה דפים חזר בו, התחרט. אמר אחר כך, בודנתי וראיתי שצודק הרב קדמרו, ולכן יכול לכוון מתהלה, כמו שאמר מרן בסמת אופיים דלת. כי גם מרן סובב לך שאני אצלך באורייתא. אפילו לך, כי לא חשש. אמר יעשי כוונה כזאת, אפילו. לכן זו העמצה. כל פעם שמביאים לאדם, הן אם זה סוכר, ממתקים כאלה שנעשים בסוכר. שברכתם שהכל נהיה לדברות. אז גם כן, כשהיא לפניו לפני כן, דבר שברכתו בורף לי אדמה. לדעת הגאונים, הממתקים האלה שעשויים בסוכר, ברכתם אדמה, למה הם עשויים בסוכר? כמו שכותב הרמב"ם, מעיד לנו כל הגאונים סובים שברכתם אדמה. אז בשעה שמביאים לך לפני זה, ברכת, דבר שברכתו אדמה, תכוון בפירוש. שאני מכוון לפתור רק את הפרה הזה של חטא אדם. ואחר כך הגור אתה מתקף, תברך שהכל, מה יש? אפשר לברך. יש גם כמלקחות, שיש בהם גם כמחלקות, מלקחות, ריבות כאלה, שעשיים וקליפות, נגיד תפוח זהב. תפוח זהב גדול, יש בו קליפה עבר. יש הרבה, מנצלים אותה, לוקחים את הקליפה הזאת, קולפים את הקליפה הדקה החיצונית, היא קצת מרה, משאירים את הקליפה הלבנה, שורים אותה במים, שלושה בעיים שלך המרירות שלה, ואחר כך מרתיחים אותה, כמו שעושים באתרוג. האתרוג איך עושים אותו? קולפים את הקליפה החיצונית, לוקחים את הלבן שמועבד, אתרוג בלתי מורכב, המיס שלו צומת מאוד. וכל הקליפה היא הקרה האתרוג. אז לוקחים אותה, רק שורים אותה במים, שלושה בעיימים, מחלפים את המים, כדי שלא יגיע מאף, וזה טעמו מריד. ואחר כך אחרי זה, לוקחים אותה, מרקחים אותה בסוכר, זה רוקח מרקחת, מעשה רוקח. זה משובח, זה טעם דבש, ממש. ויש בו הרבה סגולות טובים. חבל שאדם יזרוק את זה. ושיש לו אתרוגים, קצת אתרוגים גדולים, אתרוגים קטנים, מה יצא מהם? שום דבר. אתרוגים גדולים, אז ככה עושים. לוקחים אותה, מתחלפים את הקליפה החיצונית, את העובי של האתרוג, שורים אותו במים שלושה, של מחליפים שלושה ארבעה ימים, אחר כך מרצחים את זה עם דבש, עם סוכר, וזה טעמו כספיחית דבש. אז מה הברכה שלו? באתרוג. באתרוג אין שום ספק. שמברכים עליו בורף רי הארץ. כי זה רק כאן דבר. מה שיש בפנים ככה קצת כמו המציאות, זה לא שווה כלום, זה זורקים אותו. עקר הפרי זה הדבר שבו עובי האתרוג. אז לכן, כיוון שהוא עקר פרי, ברכתו בורף רי הארץ, ואין שיש ספק. הספק שיש זה תפוזים נגיד, תפוזים גדולים. עקר הפרי הוא תפוז, לא עושים אותו בשביל הקליפות, נוטעים את התפוזים בשביל הקליפות, אבל באדם הזה שרוצה לנצל את הקליפה, חותך את הקליפה החיצונית, משאיר את הלבן שלו, את עובי, שזה עב, יש בו משהו לתפוס ממנו, ומבטחים אותו עם סוכר, ונעשה גם כן כמו ריבה. על הריבה הזאת יש מחלוקת. אני אברך בורף רי העץ, או אברך בורף רי האדמה. ואני אביאו לך את הריבה הזאת, ואביאו לך גם כן פרי שבחרתו בורף רי העץ. מה תעשה? אם תברך סתם, ואחר כך זה נכנס בספק. אם זה אולי באמת בחרתו בורף רי העץ, אחרי תתכוון בפירוש. אני פותר רק את העץ. אביאו לך תפוח, אני מתכוון לפתור רק את התפוח. ואחרי שגמר לכם זה, אתה רוצה לברך על זה בורף רי האדמה, כעשרת להיות. יורד דרגה אחת, כיוון שאין הכוונה של הנוטעים בשביל הקליפה, אלא בשביל הפרי, אז תמיד זה ככה, יורד דרגה אחת, מקום עץ אדמה. אז תברך אדמה על הריבה, כמו שאתה עושה תמיד. אם אדם לא מביא מפניו רק את זה, את הריבה, מה עושה? תברך אדמה. יש גם כן בעיה בשתיית הקפה. אנחנו שותים קפה ברוך השם, מברכים על זמן, שהכל נהיה בדברו. אז אתה חושב שזה מוסכם? לא, זה מחלוקת. הקפה עצמו הוא גדל בעצים, באילן. במקומות שמגדלים שם את הקפה זה עץ, ממש עץ. כי יש כאלה שהסתפקו בהלכות פסח, לפי מנהג האשכנזים, שלא אוכלים קוטניות בפסח. מה הדין על הקפה? יש חשבו שזה כמו קוטנית. כמו קוטניות, עשו לא יכול לעשות בפסח. בא רב חידה ותאמר להם. הם לא ראו מעולם מה זה קפה, וישים דנים על המסכן לעשות אותו קוטניות, זה עץ גמור, עצים שבושים, אני ראיתי בעצמי את הקפה. שמה יש שפה? על פרי אילן שייך למר קוטניות? לכן מחה אותה, וככה האמת. ברוך השם, שבא הרב חידה, והקל להם לאכול את השתות את הקפה. ולכן גם קפה יעשו להם בפסח. עוד מכביד עליהם, עוד מכביד, מכבדות. עכשיו, יש מחלוקת. האם לאדם שותה קפה, צריך לברך עליו שהכל, או בורא פרי העץ? הגמרא אומרת, מיד בשלקה כשלקה. מיד בשלקה כשלקה. אתה שולק איזה סדק, אתה שולק. והמים שלו, מקבלים את הטעם של הפרק. אז מברכים על המים כמו ברכת השלק. אתה רוצה לאכול שלק. אתה רוצה לשלוח מעט מהמים. תברך על זה. אם זה אדמה, צריך לברך אדמה. אם זה עץ, תברך עץ. וזה גם כן, כשאתה שותה קפה, אתה טועל טעם הקפה. מיד בשלקה כשלקה, זה ברך, בורא פרי העץ. יש שלא ידע שזה עץ, חשב שזה אדמה, כי הוא שמח באדמה, אז אמר, לברך עליו בורא פרי האדמה. ויבוא השלישי ויחלה לב, ויברך שהכל. הוא אומר, זה לא דומה, שם הפירות עצמם נאכלים, ואתה שולק אותם, שותה את המים שלהם, טעמם כמו הפירות, כמו שהפיר אתה מברך עליו עץ או אדמה, כך שורך המים שאתה שלקת בהם. אבל זה לא נאכל ככה, מי יכול לאכול את הקפה כמו שהוא? אף אחד לא אוכל קפה כמו שהוא. זה עשו לכת חלב שלי, זה רוצה במים. אז ברכתו, ברכת המים. זה שלוש דעות של דבר. ופסקו האנשים, צדק דקות, צדק ברכות. אז מה עושים? ברכים שהכל נאכל דברו. אבל שוב פעם, זה לא דבר שהוא מוסכם שהכל. יש שם צריך לבוא לפרי הארץ. משווים את זה למייד לשולחה כשליקה. כמו הדבר שאתה שולק אותו, המים שלו כמוהו. אז לכן מה הם סוברים? צריך לברך עץ או אדמה. עכשיו יבואו לך פירות, עץ, אדמה וקפה. מה תעשה? מה נפשך? אתה פותר, יש עץ ויש אדמה. ואותו מה זה אמר, תעשו לך לברך שהכל. תעשו עוד ברכה לבטלה. מה יעשה? אני מכוון לפתור, כשברך על העץ, אני מכוון לפתור רק את העץ. אחר כך שוקה אדמה, אני מכוון לפתור רק את האדמה. אחר כך שקעת את זה, יברך שהכל נהיה בזברו ואין בזה שום בעיה. כשמכוון בפירוש, כדי להינצל במחלוקת, מותר לעשות ככה לכת שנה. הרי למדנו כל מיני דוגמאות שבכל דבר שיש בו חילוקי דעות, שפוסקים, צריך לכוון מראש, שלא יסמוך על מה שיש, שאחר כך יברך עוד פעם להיכנס מסלקות. ולא אמרתי, אם יכנס באמת מסלק, צריך לברך רק בלבו. וזה קשה מאוד, כי כל הפוסקים סוברים שלא יוצא את החובתו. זה ברכה בהרור הלב. רק הרמב״ם סובר ככה, סמד, גם כי רבי משה בקושי מסכים להרמב״ם, אבל שאר הפוסקים חוקים עליהם. לכן למעשה, בכל דבר שיהיה ספק, החכם אינה בראשו. יכוון בפירוש, אני פותר רק את הפרי הזה, לא יותר. ואז זה דומה כמו שכתב מרן, שיש מחלוקת ביין שבתוך הצעודה במוצאי שבת, אחרי ההבדלה, מה יכוון, אני פותר בפרי הגפן שלי רק את ההבדלה, לא יותר. ואחר כך כשהביאו לו בתוך הסעודה, יכול למערך מרח פרי הגפן. אותו דבר בכל אותם הספקות שהזכרנו, דין אחד לכולם. נגיד עכשיו איזה פסוק אחד נסיים לזה. פרשת נוח. אנחנו יודעים כמה חמור עוון של גזל. כי מלאה הארץ חמס ופניהם. לא רק גזל אליהם, עריות. אליהם עריות. ואף על פי כן לא נחתם גזל דינה אלא על הגזל. כשהעולם חותך מחדרו, גזל מחדרו, העולם כולו כבר משחק מהעולם. יש אין קיום לעולם. אם כל אחד הולך גוזל מחדרו, עוטף מחדרו, כל מי שהוא תקיף ידוע על העליונה. אין דין ואין דיין ואין כל. לכן הוא אמר, כי מלאה הארץ חמס. עכשיו יש היו מושחתים גם בעריות. לכן שלחו בעיקר, הקרקע עשו עליהם, שזור המבול. מפני שהם, היה להם כפייה טובה כלפי הבורא יתברך. היה להם שפע, בלי סוף. יש בן אדם שהוא גוזל, שהוא גונב, חומס. לא יבוזו לגנב כי יגנוב, לבני נפשו כי ירעב. חיים מסכים, אין דבר לך. שפע שהיה להם בלי סוף. כל כך היו עשירים. היו זרעים פעם אחת ב-70 שנה. רק, לא יותר. והייבוד שהם מקבלים, 70 שנה אוכלים ואוכלים ולא גמרים. זה אף פעם לא מתניע. תמיד, תשאיר אותה כמה שנים, חלף, תהיה תלעים. אין פה, אין רשות התלעים להתקרב שם. 70 שנה אוכלים ושותים. והמזון שלהם מזון כל כך בריא. כל הוויטמינים יש באותה אחרתה. היום אדם לא אוכל לחם, צריך לעשות כל מיני ויטמינים כדי להשלים את החסר. כל כך שפע היה להם. לגבורים, חזקים. ילד היה נולד מהאמו, ישר, הוא כבר מדבר, והולך, הוא בא. עשו מן הכפיים, ניסאו אחריה, בסומן טוב הם בלנו. ככה היו, גבורים היו, חזקים. כמה שתפר המדרש. פעם אחת, אישה ילדה, לא היה בעל על הבית, היה במקום אחר. אחרי שילדה את הילד, היא הייתה חלשה, אחרי לידה. אומרים לו, בני, דרך לחדר השני, שם יש מסתריים, כדי שאני אגזור לך את הטבור. הוא הלך לעשות לחדר השני. שם היה יושב שד אחד. ככה יושב, מתפרקד לו. ראה את הילד, כי היא מתקוצטת לו. מקודם היה רשות לשדים להיכנס מקומות יישוב. עד שבא רבי חנינא בן דוסא וגזר עליהם חרם, מעט פחדים מהחרם של רבי חנינא בן דוסא. לא נכנסים כל מישהו, רק במדברות, ביערות. כן? זה שראה את הילד נכנס, התחיל להתאבק עמו. והילד לא נוצא ממנו. עכשיו אם אחד יראה שילד, על המקום ימות. אבל זה גיבור, לא פוחד. זה מכיר אותו, זה נותן לו חזקה, בעתה חזקה. זה נותן לו גרוב, זה נותן לו בעתה בבטן שלו. לא, לא, קוטטים, נבחים. בסוף קרא התנגול קוקוריקו, סימא שזה יום, אין רשות לשבים ושלוש ביום, רק מלאכה. תשת חושך, נגידה אלה, בוא תרמוש כל חייתו יער, כמו חייתו יער. כן, זה כיף הפסיק. אני מפסיק את המאבק, אומר לו לכן. רק אתה כדי תשתבח, תתעלל, שיש לך מזל גדול אצל האמא שלך. תגיד לה שיש לך מזל גדול. אם לא היה התנגול הזה קורה, עושה קוקוריקו, אני הייתי עושה אותך שתי חתיכות. אבל איך אתה תתגאה לפני האמא שלך שנשארת בחיים? אם אמא שלי הייתה גוזרת לי את הטבור שלי, ארבע חתיכות הייתה עושה. נו, מה? איזה גבורה היה להם. פעם אחת ב-90 שנה. זרעים, לא יוצא. פעם כתוב שרבי סימון היה לומד עם חברו רבי חייא, יושב ולומד אותו, פתאום כאב לו הראש. אוי, מה שעשו לנו דור המבול. מה דור המבול? אבל מעולם עליהם כאב ראש. שום מחוש. לא צריכים בבית חולים, לא טיפת חלב, לא טיפת שמן, ולא שום דבר. לא צריכים שום דבר. גבורה שלהם היה פלאית. זה עושר נתן להם כל כך בלי סוף. כשאחד בכל זאת רוצה לחמוס את חברו, רוצה לגנוב אותו, בגלל אותו שהוא עשיר. איפה היו שמים את הכסף שלהם? לא היה להם בנקים. היו חופרים מעט באדמה, כספים אין להם שמירה, דבר קרקע. חופרים באדמה, תומנים.